כמו שאחיו, הרי אמרו רבותינו, זריזות חצי מזל. כלומר, נכון, הכל תלוי במזל, אבל זריזות שאדם מזדרז, והולך לפה והולך לשם, ולא יושב במקום אחד, זה כבר חצי המזל שלו. אז הוא היה אומר, בא להגיד, תדע, מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, אבל מרבה תורה, מרבה חיים. שעיקר החיים של האדם זה לימוד התורה. כמו שכתוב במדרש ויקרא רבה. המדרש אומר שהלל הזקן, ראו אותו פעם אחת, הפסוק מביא את הפסוק, גומל נפשו איש חסד, ראו אותו הולך בדרך. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, לאן אתה הולך? כי אף פעם לא ראו אותו בשוק. כל הזמן היה יושב ושונה בבית המדרש. לא היה לו תלמידו, זה שרבן יוחנן בן זכאי, זה תלמיד שלו. תלמידו, מעולם לא ראה אותו אדם יושב ושותק בית המדרש. לא הלך ארבע עמוד בלא תורה, בלא תפילין. לא כדמו האדם בבית המדרש. ואף פעם לא היה אחד שנשאר אחריו, ולא אחד שבא לפניו. הוא נכנס ראשון ויוצא אחרון. אז הרב, לא כל שכן, ילד הזקן מעולם לא עזב בבית המדרש. ראו אותו יום אחד בשוק. אמרו לו, מה אתה עושה רבנו? לאן אתה הולך? אמר להם, אגיד לכם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הנוצרים, עובדי האלילים, יש להם כל מיני איכונים שלהם. איכונים זה דמויות של עבודה זרה. אומר, והם כל יום רוחצים, מצחצחים, ומבריחים ומבריקים את הפנים של העבודה זרה שלהם. אפילו שזה עץ ואבן אשר לא יראון ולא יריחון. אני, שהגוף שלי זה צלם אלוקים, כתוב בצלם אלוקים עשה את האדם. גם אני צריך לרחוץ את הגוף שלי. אז איפה אתה הולך? אמר, גומל נפשו איש חסד. אני הולך לבית מרחץ כדי לרחוץ את הגוף. שזה נקרא צלם אלוקים, לא יפה שהגוף יהיה מזוהם ויהיה בו לכלוך. דבר אחר, אומר המדרש, אמר להם ביור אחר, גומל נפשו איש חסד, אמר להם אני הולך לגמול חסד עם אכסניה שלי. יש לי בעל הבית, בעל המלון שלי, אני הולך לעשות איתו חסד. אמר לו רבנו, איזה מלון, אתה בחיים שלך לא הלכת להתאכסן בשום מקום. יש לו בקושי חצי חדר, מרתף ששם היה גר, שם היה יושב ואוכל ושותה. אמר להם, המלון שלי זה הגוף. הגוף זה המלון של הנשמה. איפה הנשמה יכולה לשבת? בגוף. אם אתה רוצה נשמה בריאה, אני צריך גוף בריא. אבל אם הגוף יהיה חולה או חלוש, בלי אוכל, בלי שתייה, בלי שינה, בלי מנוחה, גם צריך חילוץ עצמות, צריך בית מרחץ. לכן אני הולך לגמול חסד עם הגוף שלי. אז אני הולך למצווה. אז מכאן המדרש אומר, מה קרה ששאלו אותו? מפני שתלמידיו היו תמהים. מי מהם לא ראו את הרב הולך בשוק? חשבו, אולי הוא הולך לקנות משהו, להסתחר, למכור, מה קרה? הרב נמצא ברחוב. עד שהבינו שהוא הלך, אם כבר הוא יצא מבית המדרש, יצא גם זה צורך מצווה. כלומר, יצא לרחוץ את גופו, שזה כדי להאריך ימים, כדי שהוא יוכל לחיות טוב, להיות בריא, לעבוד את השם באמת. כמו שאמר שלמה, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר ורחותיך. תרשו רבותינו בגמרא, בכל דרכיך, בכל עניין ועניין, גם בעסקים, גם בענייני הגוף, כל דבר שאדם עושה, יהיה הכוונה שלו לשם שמיים. שאוכל ושותה, שהולך לישון, שהולך לנוח, שהולך להתקלח, כל דבר שעושה עם גופו, שיהיה בשביל רצון השם. נחזור לדבריו. הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. מה העניין של רימה? רימה זה תולעים. הוא לא אמר ריקבון, אמר רימה, יש רימה ויש ריקבון. יש הגמרא במסכת דברי בתרא, דף י"ז הביאה, תנו רבנן, שבעה לא שלטה בהם רימה. היו שבעה צדיקים שהגוף שלהם נשאר שלם. הגמרא מביאה שלושה ראשונים, זה כמובן שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. ודרשה את זה מפסוקים, לא יכול להגיד סתם דבר, בלי פסוק. שאצל אברהם אמר בכל ובכל, מכל כל. אצל אברהם כתוב, ואברהם זקן, בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. מה ברך אותו? שלא ישלוט בו רימה אחר מותו. נשאר שלם. אז אברהם אבינו, כך כמו שהגמרא מביאה, רבי בנאה נכנס פעם למערת המכפלה, ראה את אברהם שוכב במיטה, ושרה אמנו שלמה לידו במיטה של זהב לידו. גנה בחיקה של שרה, כך כתוב, ויצחק ליד רבקה, ויעקב ליד לאה. אז האבות הם שלמים, לכן אנחנו קוראים להם בתפילה ומקיים אמונתו לישני עפר, הם נקראים ישנים. וכמו שבפתח אליהו קרא, דמיכי חברון, מה זה דמיכי חברון? ישני חברון. למה קורא להם ישנים? הלא הם חיים, הצדיקים מתתם קוראים חיים, תקרא להם חיים. הזוהר הקדוש אומר, כשהם חס ושלום ישראל עושים אבונות, עולה עשן של האבונות למעלה, ומרדים את האבות. מרדים אותם. ממש, דרך ארץ קדמה לתורה. אז העשן הזה עולה, נכנס להם בנחיריים, מרדים אותם. כשאנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום, מעוררים אותם מחדש. ואז מקיימים, קיים אמונתו לשני עפך. אז מתעוררים האבות. לכן תחילת התפילה אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. הם שלושה אבות שמתעוררים. אז אלה שלושה, אברהם כתוב בכל, יצחק אבינו והייתה לו מעשר מכל, ויעקב אבינו כתוב כל, כי יש לי כל, חנני אלוהים כי יש לי כל. אז הכל, בכל, מכל, כל, דורש את הגמרא במסכת יומא, אלה הם שלושה אבות שלא שולטה בהם רימה. אחר כך עוד שלושה, משה, אהרון ומרים. אלה שלושה צדיקים שבזכותם יצאנו ממצרים, ונתן לנו הקדוש ברוך הוא שלוש מתנות טובות, שהם עננים, מן ובאר. זה בזכות שלושה הצדיקים האלה. ואיפה ראינו שאין לו שלטה בהם רימה? אומרת הגמרא שכתוב בהם על פי השם. חוץ ממרים, כיוון שהיא אישה, לא כבוד שיהיה כתוב על פי, אבל היא קשה מרים, מיטת מרים למיטת משה ומיטת אהרון. השלושתם נפטרו בנשיקה, ממילא לא שלט בהם רימה. אנחנו אומרת הגמרא. מי זה השביעי שזכה שלא שלט בו רימה? בנימין בנו של יעקב אבינו עליו השלום. ובנימין בן יעקב אבינו, שם כתוב עליו הוא בן כתפיו שכן, שוכן לבטח עליו, שכון לבטח עליו, מה זה לבטח? שיהיה בטוח שגם בקבר לא ישלוט בו שום דבר. אז זה השביעי. גמרא אחר כך מוסיפה, ויש אומרים גם דוד המלך עליו השלום זכה שלא שלטה בו רימה, שכן דוד מלך ישראל חי וקיים. אבל איפה הפסוק? הוא אומר בתהילים, אך בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזור נפשי לשאול ותיתן חסידך לראות שחת. אז בשרו ישכון לבטח, כלומר לא ישלוט בו רימה, ידע דוד קיבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא שאחר מותו לא ישלוט בו רימה. אז אלה השבעה היו צדיקים שאנחנו יודעים שהם אין בהם, לא שלט בהם רימה. אבל לא כן השאר, אומר צריך זהירות, לכן אמר מרבה בשר, מרבה רימה. מה פירוש בשר? לא רק שאוכל בשר. כל דבר שיש בו תאווה של בשר. תאוות של בשרים. וכולל כל מיני עניינים. גם זה, מי שמרבה בזה, חס ושלום, אז חלילה וחס גורם שאחר כך מרבה רימה. כמו שהגמרא אמרה על רבי אלעזר בנוס רבי שמעון בר יוחאי, מעשה הידוע שהיה תופס גנבים ומוסר אותם בידי המלכות, החכמים כעסו עליו. אמרו לו, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוהינו להריגה? הגמרא אומרת, אז אפילו אחי לא שמח רבי אלעזר ורבי שמעון על נפשי, מה עשה? הכניס את עצמו בתוך בית של סייס בתקופת תמוז. וקרע את קרסו, והיה מוציא ממנו חלקים חלקים של שומן. הרי הוא היה שמן מאוד, הוא ורבי ישמעאל ורבי יוסף. כלומר, אומרת, כשהיו נפגשים, זוג עגלים היו יכולים ללכת מתחת לקרס שלהם. אז אם כן, ככה היה, ומאיפה היה גמרא? יש גמרא גם אומרת שפעם באו אצל אביו, רבי שמעון בר יוחאי, סוחרים לדון אצלו בדין, וראו אותו למטה, שאלו אותו, איפה אבא? אמר להם, אבא יושב בעלייה למעלה ללמוד תורה. והוא היה יושב בחצר, ואמא שלו אופה לחם. והייתה אופה כיכרות לחם. 10 כיכרות, ואת כל 10 כיכרות, איך שיצאו מהתנור, אכל אותם בסעודה אחת. אז הם אמרו לו, אתה מחלה ממון של בית אביך, מה אתה עושה? אז הוא כעס עליהם, מה אכפת לכם, משלכם אני אוכל או משל אביכם? אתם פרנסים אותי, מה זה מעניין אתכם מה אני אוכל? מה אתם סופרים את האוכל שלי? הם נכנסו בשניים לדבר עם אבא שלהם, עם אבא שלו, הוא לקח את כל החמורים שהיה להם והעלה אותם לגג. שהם סיימו, באו לצאת, מחפשים את החמורים, אין, מחפשים את המסעות, אין. היו לצעוק, איפה החמורים? עד שהחמורים ענו להם מהגג. ענו להם בחזרה. אז ראו את זה, עכשיו הם לא יכולים לעשות כלום, איך יורידו אותם? נכנסו אצל רבי שמעון, אמרו לו, תראה מה עשה לנו הבן שלך. אמר להם, כנראה אתם התעסקתם איתו, התגרעתם בו. אמרו לו, כן, כך וכך היה. אמר, טוב, תפייסו אותו, ואני אדבר איתו. אז הם הלכו לבקש ממנו מחירה, והוא הוריד להם את החמורים ביד אחת. אומרת הגמרא, את כל החמורים שהיה להם, הוריד להם ביד אחת. אז הוא היה בריא, בעל בשר היה. כי מטבעו היה כזה. אז הוא חשש שאולי חס ושלום שלוט בו רימה, שם את השומן שלו בשמש, הגמרא אומר, בתקופת תמוז, משך כמה ימים. ולא הבאיש, וגם רימה לא הייתה בו. קרא הנפשי, אך בשרי, שכון לבטח. ידע שלא ישלוט בו רימה. האמת, שהגמרא שם אחר כך, ראיתי, מפרשים יקשו. הגמרא בהמשך אומרת, שכשהוא נפטר, אחרי כמה ימים, שהגיע זמנו להיפטר מהעולם, קרא לאשתו, ואמר לה, תראי, אני יודע שחכמי ישראל כועסים עליי, והם לא יעשו לו כבוד כמו שצריך. אז מה יש אם לא יעשו לו כבוד? חס ושלום, אם יפטר חכם, לא יבוא ולא יהיה. ולא מספידים אותו כראוי, נאי נשים. שכן הגמרא אומרת, אין הגשמים נעצרים, אלא התלמיד חכם שלא נספד כהלכה. שנאמר אל שאול ואל בית הדמים, ועל אשר המית את הגבעונים. שהיה רעה בימי דוד, דוד הלך לשאול, מה קרה שיש כזו גזרה? על מה? יש תורה בישראל, יש מצוות, מה עשו, איזה עבוד? ענו לו אל שאול ואל בית הדמים ולאשר המית הגבעונים. כי הוא המית הגבעונים, אלא הרג את נוב עיר הכהנים, שהם היו מספקים פרנסה לגבעונים. שהגבעונים היו מספקים להם לחם ומים, והם היו משלמים להם עבור זה. שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, הם היו מורדים במלכות, שהם נתנו יד לדוד המלך. והוא שאול היה אז מלך. אבל בינתיים גרמה סיבה שבגלל זה הגבעונים לא היה להם פרנסה. והרי יהושע בזמנו נשבע לגבעונים שייתן להם פרנסה ונחלה בארץ שלא יהרוג אותם. ומה זה אל שאול? אמרה אל שאול שלא נספד כהלכה. שאול המלך כשנפטר עשו לו הספד. אבל לא עשו הספד לפי כבודו של שאול. להבין מי הסתלק בישראל. אז זה קשה, כשלא מספידים כהוגן, יש חס ושלום, יכול להיות גזרות לא טובות. למת עצמו, אדרבה, סימן טוב שלא מספידים אותו. הגמרא אומרת, אם יורד גשם על המיטה של המת, סימן טוב למת שגשמים מזלפים על מיטתו. למה? שהיא אומר שלא יכולים להספיד טוב. כי יש גשם, אז אנשים נדחקים מפני הגשם והם מהרים. האמת, כמה שפחות תשבח אותו, יותר טוב בשבילו. אבל עם ישראל עצמו, אנחנו, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה, אם נפטר איזה גדול, אז יש חיסרון גדול, שחכם נפטר. צריכים להספיד את התורה, לא אותו, לא דווקא בגללו, בגלל שאוהבים אותו או לא אוהבים אותו, בגלל שהתורה נחסרה. על זה צריך לבכות. אז רבי אלעזר חשש שאולי לא יעשו לו כבוד כמו שצריך, אמר לה, עוגנין בעליתה, השכיבי אותי בעלייה. ואל תפחדי ממני, אני אהיה ישן. כלומר, הוא ישמע הכל ויראה הכל. רק הוא פטור מכל המצוות, כמו ישן. ככה היא עשתה. אתה משכיבה אותו בעלייה, ואף אחד לא ידע שהוא נפטר. והיו באים אנשים, רוצים לשאול את הרב שאלה. אז היא לא הייתה נותנת להם להיכנס, שלא יראו שהוא נפטר. אתה אומר להם, תעמדו בפתח, ומה אתם רוצים ממנו? יש בינינו ויכוח. הוא לבא ממני כסף, הוא אומר, החזיר, הוא אומר, ככה החזרתי, והוא עבד אצלי, ולא שילמתי לו, וכן שילמתי לו. אז היא אומרת, תעמוד. אתה מה קוראים לך, ראובן? תגיד את הטענות שלך. היה עומד, אומר, ראובן, אני אומר, הטענות שלי כך. והיא הייתה מנהלת את הדיון. אתה תענה לו, מה אתה אומר? שמעון, הוא היה עונה, אומר את הטענות שלו. אומרת, עכשיו תקשיבו, הרב יגיד לכם את ההלכה. יוצא כל מהעלייה, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. כן, אדם יש לו איזו שאלה, בשף וחלב, כל מיני שאלות, בא, אומר את השאלה שלו, והוא עונה מלמעלה, כך וכך. עכשיו, כל יום הייתה בודקת את הגוף שלו, שלא יסריח, שלא יהיה בו ריקבון, שלא יהיה בו ריח לא טוב, ולא היה שום דבר, שום בעיה. 22 שנה השכיבה אותו בעלייה כך. 22 שנה. הוא לא יוצא מהבית, ואף אחד לא יודע מכלום. וכמרה אומרת שיום אחד, אם הייתה בודקת אותו, ראתה מהאוזן שלו יוצאת תולעת, אמרה, אוי ואבוי, מה קרה פה? די, התחילו התולעים. מאיפה באו התולעים האלה? הרי הוא אמר לי, הפסרי ישכון לבטח. הייתה בצער גדול, עכשיו מה צריך לעשות? מחר נביא תרופות, נביא איזה דברים, נגד תולעים. בא אליו בחלום בלילה, אמר לה, אל תפחדי. זה חד פעמי, זה תולעת חד פעמית. אמרו, לא שמעתי, יש תולעת חד פעמית, יש כלים חד פעמיים. מאיפה יצא תולעת חד פעמית? אמר לה, זה עונש, חוץ מכבודו עונש, שפעם אחת שמעתי בזיון תלמיד חכם ושתקתי, ולכן עבר, נתנו לו רק שתולעת יצא מהאוזן שלו, וזהו, בזה התחפר העוון, יותר לא יהיה. אחר כך, מה אומרת, מה היה הסוף? יום אחד, אחת השכנות רב הייתה, כללה אותה, אמרה לה, תהי כמו בעלך שלא ניתן לקבורה. היא הרגישה השכנה שהוא נפטר. אז הגמרא אומרת שהחכמים אמרו, זה לא כבוד. רבי שמעון בר יוחאי בא אצל החכמים בחלום ואמר להם, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואין אתם מבקשים, ניתנה לי. זאת אומרת, יש לי איזה משהו יקר אצלכם, תביאו לי אותה. אז הבינו ברמז שרבי אלעזר נפטר, ואז באו לקחת אותו. והם לא היו, הוא היה איפה? בכפר אחברה. אחברה זה ידוע עד היום. כביש חוצה גליל, שבאים לצפת, היום יש כביש חדש שעוקף, שאתה מגיע לצפת מלמטה, מסביב, שם יש כפר אחברה בצד. שם מחשמה מזכרם, זרע עמלק גרים שם. שם קבור רבי ינאי ושני בניו, רבי דוסתאי ורבי נהוראי. יש מערה. אז הוא היה בכפר אחברה, וכל אותם 22 שנה זאב לא נכנס לכפר אחברה. תרנגולת לא מתה. אף אחד לא קרה שום אסון כל ה-22 שנים. אישה לא הפילה טרם זמנה. כולם הרו, כל השידוכים היה הולך חלק, כל הפרנסה בשפע, כל חיים שלווים ושקטים, וידעו זה בזכות רבי אלעזר. עכשיו באו חכמי ישראל, רוצים לקחת אותו לאן? למירון. כי רבי שמעון בא בחלום, אומר, אני רוצה פרידה אחת יש לי ביניכם. יצאו אנשי אחברה עם נשק, רומחים, חרבות, אמרו, נהרוג אתכם, לא ניתן אותו. הוא שומר עלינו, מה קרה? אתם השתגעתם? לא ייתן לכם אותו. היה מלחמה גדולה, לא ידעו מה לעשות, עד שחיכו לערב יום הכיפורים. ערב יום כיפור כולם עסוקים בסעודה. יכול לשחוט כבשים, לשחוט תרנגולות, כפרות. היו עסוקים, באו חכמי ישראל, לקחו את רבי אלעזר, חטפו אותו משם, מיד הביאו אותו למערה של מירון. במערה היה שם נחש, עומד בשער, לא נותן להיכנס, מאיים. אמרו לו, אכנה, אכנה, פתח פומח. מה זה פתח פומח? רש"י אומר, הוא עשה עיגול ושם את הפה עם הזנב ככה, ועמד זקוף. יענו, מי שמתקרב, אני צולף בו. אמרו לו, פתח פומח, יענו זוז הצידה, פתח את הפה, תתיר את הקשר של הזנב, אנחנו רוצים להיכנס למערה, להיכנס בן אצל אביו, פתח להם. ואז קברו את רבי אלעזר, בנוס רבי שמעון בר יוחאי, שם, בתוך המערה. זה מה ששומרים היום, המציאו כל מיני תאריכים, כ"ה אלול, זה לא, אין לזה לא יסוד ולא לא שורש ולא זנב. גם על יונתן בן עוזאל, הדביקו לו רבי יונתן בן עוזאל, זה הפחיתו לו מכבודו. גם אומרים שהוא כאילו נפטר בכ"ה סיוון, זה לא נכון. כ"ה סיוון, כתוב בשולחן ערוך, יום הריגת רבי ישמעאל, רבן שמעון בן גמליאל, רבי חנינא סגן הכהנים. יונתן בן עוזאל, אנחנו לא יודעים מתי הפטירה שלו. אז אין להמציא סתם תאריכים, המציאו מתחת האף. היום בלילה, למד ניסן, זה רבי חיים ויטל, עליו השלום. תלמידו של רבנו האחי היה איש ענק וגדול, קבור בדמשק, יהי רצון שבקרוב נזכה לראות את פניהם המאירים ומזהירים. אז אומר, אם כן, רבי אלעזר ורבי שמעון, רימה לא הייתה בו. זה, אכן אמר, הרבה בשר, מרבה רימה. יש רב חסיד חוכמה כותב שהיה מעשה בצפת, היו אז אנשים קדושים וטהורים, זה בזמן הארי. היה ביניהם חכם גדול, רבי יהודה בן שושן, כך קראו לו. ותמיד חכם עצום. והיה לו רב, רבו היה שמו רבי לפידות. זה איש קדוש ופרוש מהעולם. אחר פטירת רבי לפידות, ראה אותו בחלום. ראה אותו בחלום מתלמידו רבי יהודה בן שושן. איך מביא הרב ראשית חוכמה. וראה אותו פניו היו מאירות יותר מהשמש. אפשרה להסתכל בפנים. אז הקושי יכל לראות את הזקן. וראה את הזקן, כל שערה מהזקן שלו הייתה מאירה כמו אבוקה, כמו לפיד. אז הוא לא נבהל. שאל אותו בחלום, מה זה? יודע שהוא נפתח. למה זכית לכל זה? אמר, לא, זה בגלל שהייתי שותק. מידת השתיקה. וכתוב פה שמי שמרבה שתיקה, מרבה חיים. כי מרבה דברים, מרבה חטא. על ידי דיבור, שאדם מרבה דיבור, לא טוב להרבות בדיבור. בדברי תורה, תרבה כמה שאתה רוצה. אבל בדברים בטלים, בשאר דברים בעולם, כמה שאדם ישתוק. יפה השתיקה לחכמים, וקל וחומר לטיפשים. אז אם כן, אמר לו, בגלל שהייתי מרבה בשתיקה, תראה מה זכיתי. אז אומר, מכאן תדע שאדם שמרבה בשתיקה, זוכה לזכויות גדולות מאוד, ומדרגות כאלה עצומות. עכשיו עוד אמר, יש בנביא, סליחה, במגילת איכה, פסוק, כל עמה נאנחים, מבקשים לחם. כתוב שם אחר כך, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. מה העניין? עמה נאנחים, מבקשים לחם, מבקשים לאכול. היה רעב פה בירושלים, מתי שנחרבה ירושלים בזמן ירמיהו הנביא, והיו נוכלים לתת את המחמדים שלהם באוכל להשיב נפש. אומרת הגמרא, מחמדיהם זה האוכל. להשיב נפש, שנפשם לא נשלמה על ידי שאין אוכל. מה פירוש? יש, באוכל, הגמרא אומרת, יש שתי מידות. יש הכמות שאדם אמור לאכול כדי לקיים את גופו. שאם לא יאכל, חס ושלום יחדה או יחסר איזה חומר בגוף שלו. אז לכן אתה רואה, יש אדם שצריך לאכול יותר פירות, יש ירקות, יש צריך יותר חלבונים, פחמימות, אני יודע מה, יש כל מיני מינרלים שהגוף צריך להם. יש כללים. זה נקרא להשיב נפש. אבל הבעיה שהאדם מוסיף עוד, מרבה, כמו שאמר מחמדיהם, הוא חומד דברים שהוא לא זקוק. אז כמו השאלה הידועה, עכשיו ילד קטן, צריך לשמור לו זמן של בשר וחלב או לא? זו השאלה. האמת שהרמב״ם כתב כמו 6 שעות. זאת אומרת, אנחנו אמורים לחכות בין ארוחה בשרית עד שנוכל ארוחה חלבית, 6 שעות. האמת בגמרא לא כך כתוב, גמרא מסכת חולין מביאה עד הסעודה הבאה. הסעודה הבאה אמרו זה בדרך כלל זה 6 שעות. אבל מעיקר הדין לא היה כך, אלא שאנחנו נהגנו כבר, קיבלנו את זה, זה כמו נדר נהיה. עכשיו מה עם דין ילד קטן? ילד קטן, מתי הוא אוכל? את הארוחה הבאה? אז אם הוא אוכל כל 3 שעות, כי הוא מהר נהיה רעב, הקיבה שלו קטנה, הכמות של האוכל שהוא אוכל היא קטנה. אז הוא מהר נהיה רעב, אנחנו ניתן לו, והארוחה הבאה, אז הוא אוכל כל 3 שעות, והארוחה הבאה אחרי 3 שעות מותר. וכן תינוק, תינוק שצריך לאכול, אכל ארוחה בשרית, לפעמים יש הרופאים אומרים לתת לו בשר טחון או קציצות או כל מיני דברים שעושים לו ארוחה מרוסקת, שיהיה לו איזה מחית של בשר, של עוף, כדי שיתחזק, נותן לו לאכול, אחר כך צריך לתת ארוחה הבאה, לתת חלבי, אז אנחנו מחכים. כמה זמן בדרך כלל הוא לוקח לו כל 3 שעות, בדרך כלל כל תינוק? 3 שעות, 4 שעות מותר. אבל אם הוא רוצה לאכול סתם ממתקים מעדנים, זה אסור. הוא רוצה לאכול איזה שוקולד, הוא רוצה לאכול איזה דבר טעים. הוא אכל כעת בשרי, אסור לתת לו. אלא אם כן, הוא חולה, או שצריך לתת לו את זה מצד הרפואה, כי הרופא אמר לתת איזה חומר מסוים כל איזה זמן, זה משהו אחר. אבל עליו אחי, לא נותנים. או כמו שהשאלה שהיום כולם שואלים, מה הדין חלב עקום? פעם להפחדה לנו, יש חלב ישר ויש חלב עקום. עקום בחף זה עובדי כוכבים ומזלות, אז עשו את זה בשביל הצנזורה. הכוונה חלב גויים. מה הדין של חלב גויים? אז יש באיסור הרבנות, כמו הרבה שואלים, מה הדין שלו? אז התשובה היא פשוטה. חלב, מעיקר הדין, חלב שחלבו גוי, חלב הזה אסור באכילה. למה? אנחנו חוששים שמהגוי הכניס שמה חלב של בהמה טמאה. כי היוצא מן הטהור טהור, היוצא מן הטמא טמא. אז בזמן הגמרא, גם בזמן השולחן ערוך, עד לפני 50 שנה, היו החלבנים, הם היו חולבים מהרפת, מהפרות או מהעיזים. ויש לו שמה, כמו שיש לו עיזים, יש לו גם כן גמלים, יש לו סוסים, יש לו גם כלבים. אז לפעמים אין מספיק חלב, אז הוא חולב את הכלבה שלו, חולב את הסוסה שלו, חולב את הנעקה, אני יודע, ושם שם החלב, מוסיף, אז יש חשש שמהגוי יערב חלב טמאה עם חלב טהורה, לכן אסור. אבל השולחן ערוך בעצמו אומר, כך מרן בבית יוסף כותב, שאם הגוי נזהר, או שישראל לפעמים נכנס ויוצא אצלו, אפילו שאין זמן קבוע, לא כל הזמן המשגיח יושב לידו, אלא מדי פעם נכנס ויוצא, אז גוי מרתת, מרתת פירושו מפחד, והוא לא רוצה להרע את נפשו, שיגידו, הוא מזייף את החלב שלו, זה לא חלב של פרות ולא חלב של עיזים, כמו שהוא אומר, אלא זה חלב של משהו אחר, אז יש מקום לסמוך, אפשר לסמוך. היום כיוון שיש, זה מדבר במדינות מתוקנות, כמו ארצות הברית או אירופה, ששם פחות או יותר, המשטר שם, בירת משרד הבריאות, יש להם פיקוח. ואם שם מוצאים שהוא זייף, אז יכולים לסלול לו שם, באמריקה למשל, אז הפקחים של משרד הבריאות הם נכנסים לאיזה מפעל, ומשהו לא בסדר לפי הספר, יש לו רשות לפקח באותו מקום לסלול לו את הרישיון. מה ששופט לא יעשה, מה שאף אחד לא יכול לעשות, אז הוא מפחד. מה, הוא יהיה לו נזקים כעת במיליונים, שלעשות איזה שטות או איזה טעות קטנה, אז הוא יעשה נזקים במיליונים. עכשיו מה, אבל זה לא לכתחילה. מפירוש לא לכתחילה. סתם אדם יבוא ישאל אותי, אני רוצה להשתמש בחלב גויים, אסור. אני אומר לו, לא. אבל אם האדם חולה, או לא עלינו מקום שאין, כמו שהיה פה, לא תקום פעמיים צרה, כשקמה המדינה, אחרי קום המדינה, בעשר שנים, אפילו 15 שנה, היה פה מחסור גדול. ביצים לא היה. השתמשו באבקת ביצים. לא יודע ממה עשו את האבקה הזאת בכלל, אם זה היה בכלל, היה בזה אפילו ריח של ביצים. הם שמים את זה במקום ביצים. וכן, השתמשו בליסוף, באבקות חלב למיניהם. כדי להכין את התינוקות, אז כשלא היה מה לאכול, בפרט לילדים קטנים, אז ירשו. יש שהחמירו. כמו תראה, השנה עליו השלום, כותב בשער האותיות, שהוא הגיע לארץ לפני 400 שנה, אז הוא הגיע מפראג, הוא היה בן 60. ביום הולדת ה-60 שלו, הוא קם ואמר לבנים שלו, היו בנים גדולים כבר, אני עולה לארץ ישראל, מי שרוצה לעלות איתי שיבוא. אמרו לו, מה, איך אנחנו עזוב כאן, קהילות, משפחות, בתים, ישיבות. אמר להם, לא מעניין אותי. נהייתי בגיל 60, מספיק עבדתי קשה עם הציבור, היה דיין, היה פוסק הלכות. די, אני רוצה לעשות לביתי, לעלות לארץ ישראל, מספר השנים שנשאר לי לחיות, לעשות אותם בארץ ישראל. זכות להיקבר באדמת ארץ ישראל, הגמרא אומרת, כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור אצל המזבח, שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. אז הוא עזב, הוא בא לבד, הביא את אשתו הרבנית ועלה לארץ ישראל. ישב בהתחלה בצפת, אחר כך היה בירושלים, יעלילו עליו עלילות, שמו אותו בבית הסוהר, אחר כך שילמו שוחד בשבילו, חזר לזה, חי בטבריה, ונפטר שם, קבור שם ליד קבר הרמב״ם. הרמב״ן חם בן זכאי והרמב״ם, שם קבור השנה. אז הוא כותב ששנה אחרי בואו לארץ הייתה שנת שמיטה. והיה פה מחסור גדול, רעב ממש היה, לא היה מה לאכול. והרבה מחכמי ישראל התירו לתת את האדמות לגויים, שהגויים יעבדו עליהם, לא שהיהודים יעבדו. נתנו את האדמות לגויים, והגויים עבדו, וזרעו, והיה כדי שיהיה מה לאכול, זה אוכל נפש. ואני החמרתי על עצמי ולא אכלתי. היה אוכל אפילו סובין, היה הולך לחפש מאחורי המטחנות של הריחיים, מה שזורקים את הסובין שנשאר מהחיטים, לוקח את זה ומבשל ואוכל להחיות את נפשו. ואומר, אפילו שאני סובר שזה יכול להיות, זה מותר, אבל אני אסור לי, כי יאמר לי הקדוש ברוך הוא, אתה היית במקום פטור, היית בחוץ לארץ, הוא היה תושב פראג, צ'כיה. אז שמה אתה יכול לאכול, לזרוע את האדמה, אין שמה לא קדושת שביעית ולא שום דבר, זה הארץ עמים, צמאה הארץ. איפה יש מצוות שביעית? פה. אומר ויגיד לי הקדוש ברוך הוא, למה עזבת מקום הפטור ובאת למקום חיוב? ואתה מחפש לך איזה כולה? אני החמרתי על עצמי. ככה היה. היה גם לרבי אליהו איתמרי, באותו דור זה היה. דור אחר כך. ואליהו איתמרי מזמיר, בעל השבט מוסר. היה לו אח, רבי חיים, שעלה לארץ ישראל. הוא עלה עם הילדים הקטנים שלו. היו לו איזה 6-7 ילדים קטנים, וגר בירושלים. והיה פה רעב גדול. ובאו לאכול, אין אוכל. אשתו ילדה, החלב לא היה לה בשביל להעניק את התינוק. אז הוא היה הולך, כמו שאמרנו, היה הולך לחפש. במטחנה, איפה שטוחנים את הריחיים, אז היו זורקים את כל הפסולת ברצפה. היה אוסף את כל האפר והחול והחצץ. עם הקליפות של החיטים והסובין, בא הביתה, מברר את זה מהאפר, ולוקח את הקליפות של החיטים עם הסובין, מבשל במים ונותן לאשתו לאכול, לשתות, מה שנהיה מזה איזה סוג דייסה, כדי שיהיה לה חלב. באו חכמי ירושלים ואמרו לו, תחזור לחוץ לארץ, שם בחוץ לארץ, באזמיר, יש שפע. מה אתה עושה פה בארץ ישראל? הילדים שלך סובלים. אנחנו מאלה, נולדנו פה, גדלנו פה, אין לנו ילדים קטנים, אנחנו יכולים להסתדר, לאכול כל דבר. אבל ילד קטן צריך אוכל. ולא הסכים בשום פנים ואופן. אמר, עד שזכיתי לעלות לארץ ישראל ולחיות פה, תראה איזה מוסר השכל צריך להגיד לאלה שעוזבים את הארץ, שכל מיני שטויות נוסעים לחוץ לארץ. כל שכן אלה הטיפשים שהולכים לטייל בחוץ לארץ. לצאת לחוץ לארץ סתם זה לא דבר פשוט. אמר להם, אני זכיתי לבוא פה לארץ ישראל, לחיות בה בתוכה. אם נגזר עליי למות, אני אזכה למות בארץ ישראל ואשיב את נשמתי לבוראי. ואני מאמין בקדוש ברוך הוא, שכמו שמסרתי, עשיתי מסירות נפש. ובאתי לארץ ישראל שלא יראה לי שום נזק. הוא באמת זכה, אחר כך כל הילדים שלו גדלו, נהיו תלמידי חכמים, והיה כמו שצריך. אותו דבר היה רבי חיים אבו לאפיה. והיום אבו לאפיה היה גם כן דור אחריהם. בזמן רבנו חיים בן עטר, לפני 360 שנה, זה בערך, לא פחות, סליחה, 300 שנה מעכשיו. רבי חיים אבו לאפיה, הוא גם כן תושב העיר איזמיריה. אז נחרבה העיר טבריה פעם ראשונה ברעש אדמה שהיה, ושני שליש מהבתים נחרבו. אז כל היהודים עזבו את העיר, וידוע איפה שאין יהודים, אין שם לא חיים ולא מסחר ולא כלום. והיה שם המושל של העיר, לא יודע מה לעשות, איך לשקם את ההריסות, לא עוזר. אמרו לו, זה רק יהודים יכולים לבנות, הם עם חרוץ. הם יבנו לך את העיר. עכשיו, מה עושים? איך מבינים את היהודים? היה כמה חודשים, התחבט. יום אחד באו אליו בחלום, חלום, הגוי הזה חולם. שאמרו לו, יש באזמיר רב אחד בשם חכם חיים אבו לאפיה, תביא אותו לכאן ותן לו אדמות חינם ותעזור לו, הוא יבנה לך את העיר. זה קם בבוקר, הוא שמע, חכם חיים אבו לאפיה מהעיר איזמיר, זה מה שהוא זכר. למי יפנה? הלך לעיר צפת, היה שם רבי רפאל מלכי, תושב העיר צפת, בעל שאלות ותשובות, מלכי בקודש. אמר לו, תראה, תגיד לי, יש באזמיר לכם ליהודים חכם בשם חכם חיים אבו לאפיה? אמר לו, כן. זה רב שלנו, תמיד חכם גדול, הוא מזרע דוד המלך. אמר לו, מאיפה אתה יודע עליו? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, כך וכך חלמתי בלילה. אמרו לי, בחלום להביא אותו, שהוא יבוא לכאן, תעשה לי טובה, אתה מכיר אותו, אתה יש לך קשר איתו? אמר, כן, אני מדי פעם שולח, הוא שולח לי שאלות, אני שולח לו שאלות בהלכה. אנחנו מתכתבים בינינו בדברי תורה. אמר לו, תכתוב לו בשמי, תעשה טובה, אני אעשה לו כבוד מלכים, רק שיבוא לכאן. ככה היה. שלח לו, קם רבי חיים אבו לאפיה, היה כבר זקן, אחרי גיל 70. לקח איתו 80 תלמידים. הם 80 ספרי תורה איתם הביאו. כל תלמיד ספר תורה איתו, ובא לעיר טבריה, ובנה אותה מחדש. עשה שכלל אותה, עשה שוק, ובנה את הבתים, ועשה מקוואות, ועשה כל מה שצריך, וזה בית הכנסת עץ חיים, שיש על שפת הים שמה, שמה היה מקום גלות הסנהדרין. רבנו ארי כותב בשער הגלגולים שיש שמה קדושה נפלאה מזמן קדמון. רבי חיים ויטל כך כותב, לא כותב מה, עד שבא השאלה וכותב, שם המקום, תחנה האחרונה שגלו הסנהדרין, סנהדרין שגלו מירושלים, כמרה אומרת 10 מסעות נסעו, כמו 10 מסעות נסעה שכינה. התחנה האחרונה שגלו הסנהדרין, זה היה בטבריה. ומשם עתיד לבוא מלך המשיח, שכל אותם תחנות שהסנהדרין עברו, עתיד המשיח לחזור. אושה, שפרעם, יבנה, כל המקומות האלה היו שם הסנהדרין, תחנות שונות. וגם בירושלים עצמה, היה בלשכת הגזית, אחר כך עברו לירושלים, מחוץ לירושלים. אז כל התחנות האלה צריכים לחזור. אז הוא בא לשם, רבי חיים אבו לאפיה, בנה את העיר מחדש. בנה אותה, שכלל אותה. והנה, אחרי כמה שנים, העיר כעת מתפתחת, והמסחר גואה, וברוך השם, ובאים מערים אחרות, משקיעים שם, ומרוויחים, וקונים, ומוכרים. מי התקנה? סוריה ארור הזה עם מחשמו, אבות אבותיו של השליט הסורי. והיו לו משלמים לו מס, שלח להם, שלמו לי מס, אם לא שלמו לי מס, אני בא עליכם בחרבות וברווחים. לא ענו לו, ואז הגיע עם התותחים שלו מרמת הגולן, ובא לשם, ובאו לרבי חיים אבו לאפיה, אמרו לו, מה עושים? אסור יבוא פה, יכבוש את כל העיר ברגע אחת, אין לנו לא צבא ולא נשק ולא כלום. אנחנו נברח מהעיר, הוא פרסם קרוז, יש את המכתב שלו, יש עד היום, מובא בספר טובת מראה. אמר להם, החודל יחדל, והבורח יברח. אני, היה כבר בגיל 85, אני נשאר פה בעיר. אם נגזר עליי למות, אני אזכה שהדם שלי ייכנס בתוך אדמת ארץ ישראל. אני זוכה לדבר כזה, אמר להם. ואני החונן עפרה, משם אני אקום מתחיית המתים, זו זכות גדולה. למה יש גם זוהר אומר, מתי טבריה יקומו 40 שנה לפני מתי חוץ לארץ. לא יודע, ארץ ישראל, אבל חוץ לארץ, כך כתוב שם. אז המתים של טבריה וטבריה יהיה מדרגה יותר. אבל האמת רבי אברהם אזולאי אומר שזה לא 40 שנה בתאריך שלנו, איזה זה מדרגה של יותר קדושה. כיוון ששם המשיח עתיד לבוא. זה הטעם למה כותב רבי יעקב שאלתיאל ניניו עליו השלום. למה שתורמים צדקה, שטוב לומר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. מי כתב הראשון את זה? בעל מדרש תלפיות, הוא רבי אליהו האיתמרי. כתב שעל כל צרה שלא תבוא, נוהגים להדליק נר או לתת צדקה לכבוד נשמת רבי מאיר בעל הנס. ומיד נעינים. מה העניין? למה דווקא רבי מאיר? לרבי מאיר סובר שישראל יש להם דין בנים, אפילו חטאו, הוא וחכמים יש מחלוקת בברייתא. תנא, בנים אתם לשם אלוהיכם. זמן שאתם עושים נוהגים מנהג בנים, אתם קרויים בנים. זמן שאין אתם עושים מנהג בנים, אין אתם קרויים בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. הוא מביא פסוקים, זרע מרעים, בנים משחיתים. אפילו משחיתים קורא להם בנים. ואומר, בנים לא אמון בם. אבל קורא להם בנים, אנחנו נשארים בנים בכל מקרה. אז רבי מאיר אומר סניגוריה על ישראל. והמשיח מאיפה בא? טבריה, זו העיר הראשונה שהוא יופיע. ככה גם בזוהר כתוב, לעתיד אנטית גלעה בהרעד גליל, בארץ הגליל, זה טבריה. יש גליל התחתון, זה טבריה, גליל העליון, זה צפת, מירון וכל השאר. אז הוא יתגלה בטבריה. אז יוצא שצריך לנהוג כפי מנהג המקום. מי רב המקום של טבריה? רבי מאיר, הוא מרא דאתרא. מי זה מרא דאתרא לטבריה? רבי מאיר, היה לו ישיבה שם, שם הוא נפטר, שם נקבר. אז כבר שפוסקים בשמיים כמו רבי מאיר שם, בטבריה, אז לכן נותנים צדקה לכבוד רבי מאיר, שלמה צדקה על ידי הצדקה, אנחנו נבשע. איך כתוב? ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. אז הוא קורא צדקה, אנחנו מבשע, לכן נותנים צדקה, שנותנים צדקה, טוב לומר, נותן את הצדקה הזאת לכבוד רבי מאיר בעל הנס. זה שזה מעלה גדולה. אז אם כן, יוצא איפה? שוב, רבי חיים אבו לאפיה אמר להם, אני רוצה להישאר פה. וככה היה. באו הסורים האלה, וירו מהתותחים שלהם כל הפקזים. אז היה התותחים הראשונים בעולם, זה היה לפני 300 שנים. כל התותחים וכל הפגזים שירו, הכל נפל לתוך הים. ואפילו אחד לא פגע בעיר. ואז הכל חזר למקומו בשלום. אז מכאן אומר, מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה זה נכסים? נכסים, הגמרא אומרת, למה שמם נכסים? שהם נכסים. זה מכוסה. אדם חושב, אני אשקיע כעת בנדלן, זה הולך קופץ, ופתאום הנדלן נופל. הוא אומר, אני אקנה זהב, ופתאום הזהב יורד. הוא פתאום רוצה למכור זהב, פתאום הזהב עולה. הוא חושב שישקיע פה ירוויח, ויוצא הפוך. אין אדם יודע במה מסתכר. יש שבעה דברים שנעלמו מהאדם. אדם לא יודע מתי ימות, אדם לא יודע במה יסתכר, אדם לא יודע מה בליבו של חברו, אדם לא יודע, הגמרא אומרת, מתי יבוא משיח, אדם לא יודע מתי מלכות הרשעה תיפול. שבעה דברים יש שהקדוש ברוך הוא הסתיר מהאדם. אחד מהם, מתי הוא ירוויח. אז לכן זה נקרא נכסים שהם נכסים. אינם יודע, אינו יודע במה מסתכר. השאלה מביא פירוש נוסף, נכסים, למה שמם נכסים? שמכסים על המומים של האדם. נגיד, האדם של אדם שהוא רע או זה, צריך קצת כסף, נהיה טוב. או לפעמים יש איזה שידוך, שידוך לא כל כך, זה לא הולך. יש ממון, מתן בסתר, יכפה אף. גם יש לה הקלה, יש לה אף גדול, מתן בסתר, יכפה אף. וכן, אז זה הדרך. אז הם מכסים על המומים. כמו שאמר, מחורי אף הגדול הזה היה פעם מעשה, אומר הרב חידה. שהיה אחד הציע לו, היה לו איזה עשיר אחד, היה לו בת, היה לו אף מרמינן מגודל, ולא לא ידע מה לעשות. סופו של דבר, ביקש מאיזה שטחן אחד שיביא איזה בחור תמים, הביא אותו. אמר לו, תראה את הנערה הזאת, אם נוצאתכם בעיניך. הוא ראה, אמר לו, מי חורי אף הגדול הזה? הוא ענה לו, מתן בסתר, יכפה אף. יענו, אל דאגה. האף הגדול, אפשר מתן בסתר, הכל יהיה בסדר. אז אם כן, זה נכסים על המומים. עוד אמר, נכסים, מרבה דאגה, כמו שאמר שלמה, והשבע לעשיר אינו מניח לא לישון. עשיר מסכן, יש לו כסף, ורוב הממון שיש לו לא יכול לישון. יש לו דאגות כל הזמן. מה עם הרכוש הזה, מה עם הזה, מה עם זה גנב אותו, מה עם זה, וכן זה הדרך. וכן הגמרא אומרת, למה שמה מעות? על שם שמעוותות את השכל של האדם. מעות לשון מעוות. מעקם לו את הראש. כמו השוחד יעבר עיני חכמים. וכן המעות משבש לו את הראש, הוא לא מכוון בתפילה, כבר הלימוד תורה שלו לא לימוד. ושהיה באיטליה, בעיר ונציה. ונציה ידוע, זו עיר גדולה לאלוהים. את העיר שכולה תלמידי חכמים. היום היא כולה מים, לא? שמה עוברים עם סירות. קום כבישים, שם עוברים עם סירות וקשרים. העיר הזאת היה שם רבי דוד נייטו, כך קראו לו. תמיד חכם גדול, עצום. היה לפני 300 שנה. הוא היה חכם של העיר, והיה עני מרות. עני מרות. והיה תמיד שמח. רבי דוד נייטו, והוא היה מנהל את כל הקהילה שם בוונציה, בחוכמה ובתבונה ובדעת. הוא חיבר ספר מתי דן, ראשי תיבות, דוד נייטו. מתי דן, זה כולו פלפולים, הלכות, עניינים, משהו מדהים. אז הוא כותב שם בספר, על איזה עניב, זה היה איתו המעשה. המלך אהב אותו מאוד, שמע את חוכמתו, והיה מזמין אותו מדי פעם אליו, והיה מתייעץ איתו בכל ענייני המלוכה. הוא היה נותן לו, נותן לו, משיב לו, והעיצות שלו היו שוות יותר מזהב. יום אחד ראה המלך, תראה, מה עם רבי דוד זה? אמרו לו, אני מרוד, אין לו פת לחם לאכול בבית, אין לו. אמר לו, אסור, אני רוצה להעשיר אותו עושר גדול. בא אליו, הכין לו הפתעה, קרא לשר האוצר, הביא לו תיבה מלאה זהב. אמר לו, זה מתנה לך. אני מבקש אותך, קח את זה אצלך הביתה, מה שתרצה לעשות, להשקיע, לקנות, למכור, אתה יש לך חוכמה גדולה. אני סומך עליך שאתה תשקיע, אני רוצה שיהיה לך פרנסה. אז הוא לא נעים בו לסרב, מה, המלך נותן. שתק, לקח את זה. לקח את זה ושם את זה אצלו בבית. והנה, בבוקר, אחרי התפילה, בא, הביא את התיבה של הזהב, יחד איתו, ובא חזרה למלך. אומר למלך, מה קרה, מה הבאת לי? אומר, הבאתי את הזהב. אומר, מה קרה? אומר, אדוני המלך, כל הלילה לא עצמתי עין אפילו רגע אחד. ברגע שהבאת לי את הכסף, תקיים בהפסוק, והשבע לעשיר אינו מניח לא לישון. כל הלילה אני חושב, אשקיע בזה, אשקיע בזה, אשקיע בזה, עד שאני חושב, והנה נהיה בוקר. אמרתי, מה, אני שותה אני? אני מבזבז לילה שלם, בזבזתי בשביל הכסף הזה, שילך הכסף, הוא, איפה שבא, ואני אשן בשקט, אני רוצה לשכב בשקט. מה, זה מרבה נכסים, מרבה דאגה. תראה, יחזיר את הכסף. ככה לא אהב את הכסף. יש רבי שלמה בן גבירול. ידוע, היה גדולי הרבנים בספרד. המשורר הידוע, תמיד חכם עצום היה. הוא כותב, אדם שיש לו דעת ואין לו עושר, זה בעיה, אבל לפחות חצי נחמה, זה דומה לאדם שיש לו רגליים ואין לו נעליים. הולך יחיף. אבל מי שיש לו עושר ודעת אין לו, אומר בדרך כלל עשירים אין להם שכל. עושר ודעת אין לו, זה יש לו נעליים ורגליים אין לו. ומה יותר טוב? אומר, יותר טוב רגליים בלי נעליים מאשר נעליים בלי רגליים. כך אומר רבי שלמה בן גבירול. לכן נעזוב אותך, מרבה נכסים, מרבה דאגה. למה מרבה דאגה? הגמרא אומרת, זוזים שזזים ממקום למקום. הם אף פעם לא נמצאים במקום אחד, הם כל הזמן הולכים. לא נשארים במקום אחד. והגמרא אומרת, מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 4. בן אדם חושב, אם יהיה לי מיליון, יהיו, אני אהיה הכי מאושר עלי האדמות ואני אשב בשקט. לא נכון. אחרי שיהיה לו מיליון, יחסר לו 2 מיליון. יהיה לו 2 מיליון, יגידו, אני רוצה 4. כי התאווה אף פעם לא תיגמר. יש מה רמסיף, עליו השלום מביא את זה, שואל שמה בבוא מציאה. מי שהיה לו בתחילת הלילה 1,000 זוז, והתברר בבוקר, הוא קם וראה שמישהו גנב לו את זה, אז אין לו 1,000 זוז. מתי הוא היה יותר עני, אתמול בלילה או היום בבוקר? אז הוא אומר, אתמול בלילה היה יותר עני, למה? אתמול בלילה היה לו 1,000, חסר לו 2,000, שיש לו מנה, רוצה 200. אז בתחילת הלילה היה חסר לו 2,000, יש לו 1,000, אבל חסר 2,000. בבוקר חסר לו רק 1,001, כי גנבו לו רק את ה-1,000, הוא אומר, בבוקר מצבו יותר טוב. אז יוצא איזה שיש לו כסף, מצבו יותר גרוע. ולכן אדם יותר טוב שלו, כמה שפחות. הרבה נשים, הרבה כספים. מה הקשר? אז פשט, הרבן עובדם ברטנורה כותב שהם אין להם מה לעשות, מתעסקות כל הזמן, או קוראות בקפה, או בכף היד. הרי כל הבבות האלה, מאיפה באו עלינו? מהנשים, הם מקבלים נשים, והן מאמינות בכל מיני שטויות והבלים ואמונות תפלות. כמו שכל דבר שהיו שואלים את הרב חידה, מאיפה זה? אומר, זה משולחן ערוך של נשים. יש להם שולחן ערוך שלהם, ממציאות כל מיני דברים. מי שיושב בקצה של השולחן, לא יתחתן 7 שנים. מי שאוכל קצה של הלחם, ישפלו לו השיניים. מי שעובר על התינוק, יהיה גמד. מי שעשה ככה, כל מיני דמיונות. לא להעביר מישהו מעל השולחן, שלא יהיה לו ככה. והוא יהיה לו כל מיני דברים שאין בהם לא אמת ולא חצי ולא רבע של זה. אז אומר, אבל הגמרא אומרת, למה שמם כשפים שמכחישים במליאה של מעלה? שעושה כישוף, אז כאילו אני יכול לעשות על ידי כישוף, זה משהו נגד הטבע. אז כאילו אני צריך שהקדוש ברוך הוא חס ושלום, הקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם, או שזה כאילו מכחישים במליאה של מעלה. אומר, מה העניין? אומר, כתוב אצל נשים, והרבה לא נשים, פן יסור לבבו. שאדם הרבה נשים, אז הלב שלו, במקום לעבוד את השם, נמצא אצלם, לספק את צריכיהם. זאת רוצה סמלה, זאת רוצה בגד, זאת רוצה תכשיט, זאת רוצה כך. אז מרבה כשפים, כמו בכשפים שיסור לבבו מעט השם, ככה במרבה נשים יסור לבבו. זה הקשר. ואילו במרבה תורה, אדרבה, זה מרבה חיים. למה? תורה היא כל דבר שיש בו חיים, זה מתעלה. כמו הגמרא אומרת, שבת, יום טוב, מילה, תפילין, כל אלה נקראים אות. אז כל מה שאדם מרבה, עד רבה, חיים שלו נתרבים. עוד אמרו, מה הקשר? מרבה בשר, כנגד זה אמר מרבה תורה. בשר מביא שמחה, כך מביא המדרש שמואל. לא, הגמרא אומרת, אין שמחה, אלא בבשר ויין. שמחת בחגיך. בחג יש מצווה לאכול בשר ולשתות יין. אז מרבה בשר, אורה הוא רוצה, למה הוא רוצה לאכול בשר? כי הוא רוצה לשמוח. הוא אומר, לא, זה מרבה רימה. אז כנגד זה מרבה תורה. כי התורה משמחת, יקודי השם ישרים, משמחה לב. מרבה נכסים, שאל בן אדם, הרי יש לך לאכול, למה אתה עושה עוד כסף? אומר לו, אני רוצה להתקדם בחיים. כי כסף זה מביא שלטון. הון שנותן גם כן בעל המאה ובעל הדעה. אז הוא נהיה מתקדם, כאילו נהיה יותר כוח. הוא אומר, מרבה תורה, מרבה ישיבה, מרבה תורה. תרבה בישיבה, אתה רוצה להתקדם בחיים, שב בישיבה, לך לבית מדרש, לך תשמע שיעור תורה, שם תתקדם. אז זה תשובה למי ש... וכן, מרבה נשים, מרבה כשפים. מרבה נשים, לכאורה, הוא אומר, אני רוצה להגדיל את המשפחה. בזמנם היו לוקחים הרבה נשים, ויש להם 30 ילדים, 40 ילדים. יש לי הרבה משפחה, הרבה ילדים, יעזרו לי, יהיה לי עצות להתייעץ, יהיה לי פעם כמו להבדיל, הערבים, הרי יש להם הרבה ילדים, ככה הוא מעביד אותם, יש לו יותר פועלים, יותר כוח עבודה, זול. הוא אומר, אתה רוצה זה, אתה הרבה צדקה וירבה לך עצה. הקדוש ברוך הוא יעשה, עם, כנגד זה, הביא צדקה. כן, מרבה צדקה, מה זה מרבה צדקה? הוא אומר, כמו שאמרה המשנה, ויהיו עניים בני ביתך. מה פירוש בני ביתך? אז בשלום. אומר לו שהילדים שלו יהיו עניים? לא, הכוונה, יש לך שני פועלים לקחת. יש פועל עני ויש פועל עשיר. קח את הפועל העני. אתה רוצה מישהו שישטוף כלים בבית, תחפש עני שישטוף לך כלים. או תיקח יהודי, למה אתה לוקח גוי? למה אתה לוקח פועל זר? זה ויהיו עניים בני ביתך, תחפש את העני, איך לעזור לעני על ידי לשקם אותו, לעזור לו, שימצא פרנסה, ימצא עבודה גדולה מלאכה, שמכבד מעליה. תעסיק עניים. אז לכן אמר, מרבה צדקה, מרבה חיים. לכן לקנות מאיש שהוא עני. נגיד, יש שני חנויות. הוא סופר גדול, לא, שלא, אין צורך להגיד, אלה שמחללים שבת או נלחמים בתורה הקדושה, ודאי צריך להתרחק מהם. אבל יש, נגיד, איזה מישהו בעל מקולת, או איזה בעל חנות, אפילו שהיא רחוקה יותר, או הסחורה שלו, נגיד, לא אחי, אחי, אבל סוף סוף הוא איש עני, אתה ככה על ידי זה מחזיק אותו, אתה עושה שתי מצוות. גם אתה מפרנס יהודי, וגם אתה על ידי זה מחזיק אותו, אתה מפרנס אותו, אתה מחזק אותו, שהוא אדם עני, אתה נותן לו כמו צדקה. לכן זה החשיבות שיש לו. כך אמר מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. יש גמרא במסכת עבודה זרה, סוגיה ידועה בדף י"ט. שם הרב חסדא אמר פעם לחכמים, אמר לו רב חסדא לרבנן, מטותא מנייך, אני רוצה להגיד לכם איזה דבר, אבל אני מפחד שאחר כך תברחו לי. אמרו לו, תגיד, לא, למה נברח לך? תגיד. אמר להם, תדעו, כתוב שאדם לא ילמד תורה מחכם אחד. כל הלומד תורה מחכם אחד אינו רואה סימן ברכה בתורתו. אז שמעו את זה, אמרו, תשמע מה אמר, למחרת לא באו לשיעור שלו. כולם עזבו אותו. ואיפה הלכו? הלכה אומרת, מה אומרת? הלכו לרבה. היה שתי ישיבות באותה עיר, ישיבה אחת של רב חסדה, ישיבה אחת של רבה. אחרי שרב חסדה אמר לא ללמוד מרב אחד, אז הם למדו אצלו כבר כמה שנים, אז רוצים לשמוע את רבה. שאל אותם רבה, מה קרה שאתם באתם לפה? שבקו, אומרת הגמרא, שבקו את רב חסדה ובאו אליו. אמר להם, לא, לכו תגידו לו, אינה מילה סברה, אבל גמרא לא. למה יש גמרא בסנהדרין סותרת את זה? הגמרא אומרת שתמיד תלמד רק מרב אחד. אבל הוא אומר להם, לא תלמד מרב אחד, אז זה הפוך? לא. יש הבדל, יש בסברה ויש גמרא. מה זה סברה? רש"י מסביר, גמרא זה ידיעה. אתה רוצה לדעת ידיעות? אז תלמד אצל רב אחד. רב אחד, הוא ייתן לך, הוא, איך נהיה רב? הוא יודע, הוא למד מדרשים, למד גמרא, למד הלכות, למד מוסר, למד זוהר. אז הוא נותן לך, הוא אוצר בלום. אבל דעה, הדעה שלו זה אותה דעה, אותו קו של הדעת, דעות וסברות, איך תשמע מאוד רב. ומבחינת הידע, אז תשמע מהרב הזה. אבל מבחינת הסברות, למה החכם השני יש לו סברה אחרת? הרבה פעמים אתה רואה שני רבנים, מתווכחים ביניהם. מה, זה לא אומר שחלילה יש משהו לא בסדר. כך דרך העולם. זה מבין כך וזה מבין כך. זה אומר סברה כזאת, זה אומר סברה כזאת. זה אומר פירוש כזה וזה אומר פירוש כזה. לא ראינו בתוספות עצמם, יש שלוש פירושים, לפעמים שלוש תירוצים, ארבע תירוצים, חמש תירוצים באותה הלכה. זמן. זה סברות שונות, הנה מה, ועוד יש לומר, וכן על זה הדרך. אז הוא אומר, זהו, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. מה זה מרבה ישיבה? שהולך גם לרב השני לשמוע גם עוד דעה. מבחינת הלכה, אתה תעשה לך רב ויסתלק מן הספק. אל תשמע הלכות מכמה רבנים. אתה צריך לדעת הלכה מרב אחד בגבד. וכן, מבחינת ידע ואוצר של ידיעות, רב אחד. אבל מבחינה לשמוע דעות וסברות כדי לחדד את השכל, שאולי יש את האיפקה מסתברה, הרי איך אנחנו יודעים את ההלכה אם היא אמת או לא אמת? יקשה עליי, ואני אגיד, זה תירוץ. אז כל אחד יש לו תירוץ לפי סברתו. עכשיו, וכן גם כשיושבים חברים, למה תראה בלקמן בפרק ו' של פרקי אבות, שם אחד הקניינים של התורה, זה מרבה על ידי פלפול התלמידים. כשיש יותר תלמידים וכל אחד שואל שאלה, וזה שואל עוד שאלה, וזה שואל עוד שאלה, אז מרוב השאלות אנחנו מחדדים את השכל, והידע מתרבה, החוכמה מתרבה. אז יוצא שבשביל לדעת את הלימוד, ילמד של רב אחד, שילמד אותו הכל. אבל בשביל לדעת צברות, ישמע עוד צברות גם הפוכות, ואז ידע את האמת להבחין איפה הקושייה ואיפה התירוץ, איפה הביאור. כן אמר, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. שמע מאוד חכם, זה טוב לדעת, על ידי זה ידע. מרבה נכסים, מרבה דאגה, עוד פעם. הוא אומר, מה זה מרבה נכסים? הוא אומר, היה מעשה, רבי מצאנז סיפר, שהיה פעם אחד שבא אליו, ואמר לו, בבקשה, תיקח ממני כסף, בקש ממנו שייתן לו ברכה. נתן לו ברכה, אמר לו, תיקח. איזה פדיון, איזה כסף. לא רצה לקחת. לא רצה לקחת. אחר כך, בא השמש, ראה שהרב לא לקח, הלך אחרי האיש הזה, עשיר הזה, עשיר הזה רחם עליו, נתן לו כמה שטרות. כשחזר, הרב הרגיש שהוא לקח כסף מהעשיר. אמר לו, נבך, נבך, נבך זה טיפש, טמבל. זה לא הבין, אמר לו, נבך. למחרת, כאבו לו השיניים, היה צריך ללכת לרופא שיניים, את כל הכסף שהוא קיבל מהעשיר הזה שלהם. אמר לו, אתה רואה, אתה חשבת להרוויח, הכסף הלך על כאב שיניים. לא היית לוקח, לא היה זה. הרבה נכסים, הרבה דאגה. הוא רואה שהכיס שלו התמלא כסף, הוא לא יודע שזה כסף שצריך ללכת אחר כך לרופא. אחרי, אדם תמיד יסתפק עם מה שיש לו. יגיד, בשביל מה אני צריך עוד? מה שיש לי, מה שנתן לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי. כך אמר, מרבה תורה, מרבה חיים. מה העניין של חיים? עכשיו, הגמרא אומרת של דוד המלך, עליו השלום. שאמר לקדוש ברוך הוא, דייני השם קצי, מידת ימי מהי. עכשיו אמר, לא בשבת, מעשה ידוע, הגמרא אומרת שמלאך המוות בא לקחת נשמתו, לא יכול. כל הזמן דוד המלך עוסק בתורה. היה כל שבת יושב לומד תורה מתחילת היום עד סוף היום. יש לו את הסעודות של שבת ואת התפילות, אבל כל הזמן לומד רצוף. הגיע היום פטירתו והמלאך לא יכול להתקרב אליו. מה יעשה? מה עשה? עשה רעש בחוץ. יוצא דוד המלך לראות מה הרעש והוא ממשיך ללמוד. הוא היה מלאך שהוא ממשיך ללמוד, הוא לא יכול לקחת נשמתו. מה עשה? כשיצא במדרגות, שמט את המדרגה מתחת רגליו. נפל, שעה שנפל, הפסיק לרגע אחד, ואז נטל את נשמתו. שלח שלמה המלך לחכמי ישראל. אמר, אבא מוטל בחמה. מה הוא? לסלק אותו. ועוד, שאלה שנייה, כלבים של בית אבא רעבים. מה הוא לחתך לבלה? ולתת להם לאכול, מה ישיבו לו? שתי תשובות. את אבא אסור לטלטל, הנח עליו ככוער או תינוק וטלטל אותו. היה מוטל בשמש, חג השבועות, של קיץ. ואת הכלבים של אבא מותר לחתוך נבלה, לתת להם לאכול. באותה שעה מה אמר שלמה? טוב לכלב החי, מן הארי המת. אז זה אומר, מרבה תורה, מרבה חיים. אותו הדבר הבא, בר נחמני, אומרת הגמרא, גם כן, הגיע זמנו להיפטר מהעולם, לא יכל המלאך לגשת אליו. אך יש במועד קטן, גמרא מביאה שרב ששת היה הולך בשוק. באמצע הדרך פגש אותו המלאך, הוא ראה אותו. אמר לו, באתי לקחת נשמתך. אמר לו, מה אני בהמה? באמצע השוק אתה תשחט אותי? בוא לבית שלי, שמה. אמר לו, אתה צודק. הלך לבית שלו, זה מה עשה רב ששת? תחיל ללמוד. הוא בא לבית שלו, רוצה לקחת נשמתו, אמר לו, לא, אני, תראה, חכם שהולך לשם לעולם האמת, צריך לדרוש. כך רבי שמעון בר יוחאי כותב בהדרה הזאתה, שכשהחכם הולך לשם, אז מבקשים ממנו להגיד דברי תורה. כמו שהגמרא בפסחים אומרת, אשרי מי שבא לכאן, תלמודו בידו. אמר לו רב ששת, תראה, אני צריך 30 יום לחזור על כל לימודי, תבוא אחר כך. אמר לו, בסדר. השאיר אותו עוד 30 יום. הוא אומר, מרבה תורה, מרבה חיים. בינתיים רב ששת, היה לו עוד 30 יום להכין את התורה שלו. הגמרא אומרת, רבי חייא. רבי חייא, ידוע, תלמידו של רבנו הקדוש. הוא היה פותח תלמודי תורה גדולים מעשה חייא. היה צריך מלאך לבוא להתקרב אליו, לא יכול אפילו להתקרב אליו. נמצא מלאך פלוני לעקרובי בעדי, להתקרב לאותו חדר, לאותו מקום שהוא נמצא, לא יכול להיכנס. כל פעם היה מנסה, שולחים אותו בשמיים להביא את נשמת רבי חייא, לא יכול. מה יעשה? יום אחד מצא תחבולה, עשה את עצמו עני, ודפק בדלת, ראה אותו רבי חייא מרחוק, אמר להם, תנו לו לחם, תנו לו לחם. אמר, לחם אתה מרחם, על העניים אתה מרחם, ועליו אתה לא מרחם? על שהוא צריך להביא את נשמתו, מבזים אותו כל הזמן, מענישים אותו שם. הראה לו שוטה דנורה, זה פס של אש, הראה לו פלוני, הראה לו את הגן עדן שלו משם. ואז מצא נפשי. כמורה אומרת שהמציא את עצמו אליו, והלך לעולמו. אבל כל עוד הוא חי, לא יכל להתקרב אליו. אז זה אמרה הגמרא, מה יעשה האדם? ויחכם, או האדם רוצה, רואה שהתורה שלו לא מסתדרת, הוא רוצה להחכים, הרבה בישיבה. אפילו אם כהה ברזל, כמו אומרת, אפילו לימודו קשה עליו כמו ברזל, על ידי שירבה בישיבה, אז יזכה לתורה, השם יזכה אותנו, באריכות ימים, לעסוק בתורה יומם ולילה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, וחודש טוב ומבורך עליכם ועלינו ועל כל ישראל. וחננה.